שקולים דף י' ז'. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. למדנו במשנה הקודמת 13 השתחוויות היו במקדש. מה זה? 13 מקומות שמי שהיה עובר שם היה משתחווה. איכן היו ההשתחוויות האלה? 4 בצפון ו4 בדרום, 3 במזרח ו2 במערב. סך הכל 13. מה יש שם? כנגד 13 שערים שהיו שם. והמשנה מפרטת. דרומיים, בקיר הדרומי, השערים היו סמוכים יותר למערב, לא כלפי מזרח אלא כלפי מערב. שער העליון הוא השער הראשון שהיה הכי סמוך למערב, הוא היה קצת יותר למעלה, המפלס היה עקום ממערב כלפי מטה למזרח. שער הדלק זה שער שבו היו מכניסים את העצים. שער הבחורות, שם היו מכניסים את הבחורות שנשחטים, שנשחטים בדורם. שער המים, ולמה נקרא שמו שער המים? שבו מכניסים צלוחית של ניסוך המים בחג. רב אלעזר בן יעקב אומר, בו המים מפחים ועתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית. בנבואה ביחזקאל ובזכריה שאנחנו נראה בגמרא, הנביאים התנבאו שעתיד לצאת מעיין מבית השם, מבית קודש הקודשים. ובסופו של דבר יצאו מהשער הזה הדרומי, לכן הוא נקרא שער המים. לעומתם, כנגד שלושת השערים הדרומיים, גם היו בצפון, סמוכים במערב, יותר כלפי מערב, שער יחוניה, שער הקורבן. שער הקורבן, הוא מסביר למה קראו לו קורבן. ששם היו מכניסים את הקודש הקודשים, ששחיטתן בצפון. שער הנשים, הנשים היו נכנסות משם לסמוך על הקורבן. שער השיר, שער השיר, משם היו מכניסים את הכלי שיר. ולמה נקרא שמו שער יחוניה? שבו יצא יחוניה בגלותו. שבמזרח היה נקרא שער ניקנור, ושני פשפשים היו לו, אחד ממינו ואחד משמאלו. ושניים במערב, ולא היה להן שם. אז אם כן, יש לנו 4 שערים בצפון, 4 שערים בדרום, 3 במזרח, ועוד 2 במערב, בלי שם. אומרת הגמרא, מתניתין שלנו זה שיטתו של אבו יוסי בן יוחנני. דאמר כנגד י' ג' שערים. אבל האמת היא שבמשנה במידות, יש שיטת רבונו שהם אומרים שבעזרה היו רק 7 שערים. ברם כרבונו 7 שערים היו בעזורו. אז על דייתא לרבונן לא יכול להיות שההשתחוויות היו כנגד השערים. אז איכן היו ההשתחוויות הללו? עונה הגמרא, כאי דתנינן תמון, 13 פרצות היו בו, שפרצו מלכי יוון. הייתה גדר כזאת שנבנתה, גדר מעץ שנבנתה מסביב להר הבית, שכשמלכי יוון באו הם פרצו בו 13 פרצות, וחזרו וגדרו בני חשמונאי, וגזרו כנגדן לשבח, לשבח את השם ולהודות לו על זה שניצלנו מהם, י"ג השתחוות. לפני שניכנס לדרשה של הגמרא, נקרא קצת את הפסוקים גם בזכריה וגם ביחזקאל. בזכריה כתוב ככה, יש שם הנבואה שלמה, וכתוב ככה, זכריה י"ד, וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית. לאיפה הם יוצאים? קדימה, למזרח, כי פני הבית קדים. והמים יורדים מתחת מכתף הבית. ויוציאני דרך שער צפונה, ויסיבני דרך חוץ. הימנית, מנגב למזבח, יוצא מים אל שער החוץ, דרך הפונה קדים. ולמים מפקים מן הכתב בצאת האיש קדים, וקו בידו, הכוונה, מקל מידה, וימד אלף באמה ויבירני. הימנית, וימד אלף, ויבירני במים עד ברכיים, וימד, אחר כך במים מאפסים, מאפסיים, וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור, כי אלף, ויבירני מי מותניי. ויאמר אליי, ראית בן אדם? גאו המים, מי סחו נחל אשר לא יעבר. בשובני והנה שפת הנחל עץ רב. ויולכני וישיבני שפת הנחל. ויאמר אליי המים האלה יוצאים אל הגלילה. מאוד מזה ומזה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל המים ונרפו. המוצאים, כל אשר יבוא שם נחלה הם יחיה, והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שם המים האלה, והירפו וחי, כל אשר יבוא שם. בקיצור, יש שם תיאור ארוך על העץ, שהיה גדל שם, גדל שם וכתוב שם, לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש שמה. כה אמר השם, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. זה הנבואה בזכריה. עכשיו, ביחזקאל, גם יש נבואה על המים שיהיו בבית השם. שם יש שם תיאור על הגויים שיבואו על ירושלים, והר הזיתים יחלק מזרח ומערב. אחר כך כתוב, והיה ביום ההוא לא יהיה אור, יקרות וכיפאון, והיה יום אחד, הוא יוודא לשם לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה, והיה השם למלך על כל הארץ, ואם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. קיצור, יש שם תיאור שלם של המעיין הזה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר, כיוון שבמשנה שלנו הזכרנו את המעיין שעתיד לצאת מבית השם. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים בירושלים תני. המעיין בהתחלה היה דקיק מאוד, מבית קודש הקודשים עד הפורחת, כקרנה סילה וחיילה. סילה וחיילה זה מיני שבלול כאלה, שהקרניים שלהם דקיקות מאוד מאוד. אחר כך, כשהוא יוצא עוד יותר החוצה, מין פרוחת עד מזבח הזהב, זה יהיה עווה כקרני חגבים. ממזבח הזהב למפתן הבית, יהיה קצת יותר עווה, כחוט של שתי. ממפתן הבית להזרה, קצת יותר עווה, כחוט של ערב. מכאן ואילך, כמפי הפח. כמו ששופכים מהפח. כתיב. זה עכשיו הפסוק ביחזקאל. והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים, וקו בידו, וימד אלף באמה. ויבירני במים, מה המים האלה? מי הפסעים. עד קרסולה. מה זה מי הפסעים? מפרש את הגמרא עד הקרסול. ממשיך הפסוק. וימד אלף, ומדד עוד אלף אמה. ויבירני במים מי ברכיים. מבארת הגמרא מה זה מי ברכיים, שמגיעים עד הברכיים, עד ברכייה. ממשיך הפסוק. וימד אלף ויבירני מי מותניים. מבארת הגמרא עד מותניה, שהמים מגיעים יותר עמוק, עד המותניים. מכאן ואילך וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור. מסבירה הגמרא, אפילו לברגנים גדולה אינה יכולה לעבור בו, אפילו ספינה גדולה. מי טיימה? וצי אדיר לא יעברנו מפני מה, כי גאו המים ממי סחו. מה זה מי סחו? מי סחו מלשות. מרוב הזרם החזק של המים, אי אפשר לחצות אותו. אומר רב חונה, באתרין קראו לשייטה שחונה. וזה ששוחה, ששט, קראו לו שחונה. שנאמר, הוא פרס ידיו בקרבו כאשר יפרס השוחה לשחוט. מי מי שחו? אומר רבי סי ברבי בון אמר, מי שחו מים דמתמללים באלמה. לשון שיחה, שכל העולם ידברו על המים המיוחדים האלה. טוב, חוזרים לפסוק בזכריה. כתיב ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. מה הכוונה? אז צריך לדעת שלחטאת צריכים מים, כתוב מים חיים. לנידו לא צריך מים חיים, צריך מי מקווה כשרים. גם מי מקווה כשרים, אם הם יהיו שאובים, כבר פסולים. אז כתוב כך, רב שמואל בן נחמן בשם רבי יונתן, מבית דוד ועד יושבי ירושלים, המים האלה עדיין נחשבים מים חיים, כשרים גם לנידה וגם לחטוס. אבל מכל מהאלה הם נחשבים מי תערובת הם, כשרים לנידו, אבל פסולים למי חטוס. אמר רבי אליעזר, הוא אומר פירוש אחר. מבית דוד ועד יושבי ירושלים כשרים לנידו ולחטוס. מכאן ואילך, מי כתפריסותם. כתפריסות זה מים שנפלו במפל. ואז זה נקרא שהם הופסקו ממקור חיבורם. אז מה הם כאלה פסולים גם לנידו וגם לחטוס? כתיב, היומר אליי, המים האלה, זה כתוב ביחזקאל, המים האלה יוצאים אל, אל הגלילה הקדמונה. איזה ים שיש שם בגלים, איזה ים? זה ים של סמכו. אומרים שזה מה שנקרא ים החולה. וירדו אל הערבה, מה יש בערבה? זה ים של טבריה. ובאו הימה, זה ים המלח. אל הים המוצאים, מה זה? זה הים הגדול. ולמה נקרא שמו מוצאים? כנגד שתי פעמים שיצא. ים הגדול פעמיים שטף חלק מהיישוב. אחד בדור אנוש ואחד בדור ההפלגה. רבי אלעזר בשם רב חנינא. בראשונה יצא עד קלבריה, שם מקום. ובשנייה יצא עד כיפי עד הסלעים של ברבריה, שם מקום. הבכה בשם רבי חנינא. בראשונה יצא עד כיפי ברבריה. בשנייה יצא עד אקו ועד יפו. איך דורשים את זה מהפסוק באיוב? כתוב, עד פה תבוא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. אז עד פה תבוא ולא תוסיף, דורש לגמר, עד פה זה עד אקו תבוא ולא תוסיף. ופה ישית בגאון גליך, עד יפו ישית גאון גליך, ולא יותר. אומרת הגמרה, הבנו שהמעיין יוצא מבית השם, לים הרבה ולים המלח בשביל המתקן. המים שם המלוכים, אבל ים עד טבריה, הים והים של... מה שאמרנו שנקרא סיבוכה, זה אגם החולה. למה? הרי בין כך המים שלהם מתוקים. עונה הגמרא לרבות דגתם, שיהיה להם הרבה דגים. דכתיב בי, למינה תהיה דגתם. זאת אומרת, למיני מינים תהיה דגתם. תונה אמר רב שמעון מגמליאל, מעשה שהלכתי לציידן, והביאו לפני יותר מ-300 מיני דגים בתמחו אחד. כמה ריבוי של דגים יכולים להיות? ונתרפו המים בצעותיו וגבעיו, ולא ירפו למלח ניתנו. בהתחלה כתיב, ונרפאו המים, ואת אמרת, ולא ירפו המים. עונה הגמרא, מקומו ושמו או ושמו ולא ירפו. מה הכוונה? שיהיה מקום ששם אפשר יהיה לקחת רק את המלח שלו, להשתמש איתו, שישאר לנו מלח. כתיב, ועל הנחל יעלה שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, ולא יתום פריו, לחודשיו יבקר. זאת אומרת שהוא יבקיר, הוא יוציא ביקורים לחודשיים. טוני אמר רב יהודה, לפי שבעולם הזה, תבואה עושה לשישה חודשים, ואילן עושה ל-12 חודש. יוצא שהאילנות לוקח להם זמן כפול מהתבואה. אבל עתיד לבוא, התבואה עושה לחודש אחד, ואילן עושה לשני חודשים. מה הייתה? מה לחודשיו יבקר? כתוב מפורש שלחודשיים, האילן יוציא פרי. ואם התבואה היא חצי מזמן הפרי, אז ייקח לחודש אחד. רבי יוסי חולק, אמר רבי יוסי, לפי שבעולם הזה התבואה עושה לשישה חודשים, ואילן עושה ליוד בית חודש, אבל עתיד לבוא התבואה עושה ל-15 יום, ואילן עושה לחודש אחד. שכן מצינו, שעשתה התבואה בימי יואל ל-15 יום, תוך 15 יום גדלה התבואה, השעורה, וקרב ממנה עומר. מה הפסוק? מה הייתה? כתוב ביואל בית, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. אז ירד גשם ביום הראשון של ניסן, ועד תזיין בניסן, תוך 15 יום כבר היה להם שעורה מוכנה לעומר. אז אם כן, תבואה תגדל ב-15 יום, והאילן שלוקח לו כפול זמן יגדל בחודש אחד. ומה אני מקיים? ומה מקיים רבי יוסי את הפסוק לחודשיו יבקר? בכל חודש וחודש יהיה מבקר. ועליהו לתרופה. מה הפירוש? רבי יוחנן אמר, תרפיי מציץ עלי וטרף מזונה. הוא מוצץ את העלה וזה מסביע אותו כמו שאכל מזון. רבו שמואל, איזה רפואה זה יש שם? אחד אמר להתיר פשל למעלה, ואחד אמר להתיר פשל למטה. מה הכוונה? הבחנינו ורבי שואב בלבי. אחד אמר להתיר פה הקרות, זה הכוונה פשל למטה. אחד אמר להתיר פה אילמים, שאלמים יתרפו, יוכלו לדבר. ולעומתן בצפון, את מוצא בשעה שעלה נבוכדנצר לכאן, רגע, ולעומתן בצפון, מה זה הולך על השערים? כמו שהיו 4 שערים בדרום, כך לעומתן 4 בצפון. בשעה שעלה נבוכדנצר לכאן, בא וישב לו בדופני של אנטוכיה. יצא סנהדרין גדולה לקראתו, ואמר לו, הגיע הזמן הבית הזה לחרב. אנחנו יודעים שהגיע הזמן הבית, הגיע הזמן החורבן. אמר להן, אותו שהמלכתי עליכם, שהוא המליך לפני כן את יהויכין, את יחוניה, תנו לי, ואני הולך. באו ואמרו לו, יהויכין מלך יהודה, נבוכדנצר, בא אלך, רוצה אותך. כיוון ששמע מהן כך, נתן מפתחות של בית המקדש, הלך לעשות בדיקה. עלה לגגו של היכן, אמר לפניו, ריבונו של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך, והיו מפתחותיך מסורים לנו. עכשיו שאין לנו נאמנים, הרי מפתחותיך מסורים לך. תרן המורים, אחד אמר זרקן, ועוד לא ירדו. לא ירדו יותר, זה נשאר למעלה. אחד אמר בא כמין יד, ונטלטל מידו. זאת אומרת, הרמז הוא, שזה באמת נכון, הגיע הזמן שיחרב הבית. כיוון שראו כל חורי יהודה, כל השרים של יהודה, כן? עלו לראש גגותיהם ונפלו ומתו. הדור הוא דכסיב, מסע גי חיזיון. מה לך יפה, כי עלית כולך לגגות, תשועות מלאה עיר הומיה. טוב, אומרת המשנה, י' ג' שולחנות היו במקדש. שמונה של שיש בבית המטבחיים, שעליהן מדיחין את הקרביים. הם מציינים כאן שגם את האפשת והניתוח של הבמות היו עושים, אבל בעיקר היה שטיפת הקרביים. ובית במערב הכבש, קרוב לפתח של היכל. אחד של שיש ואחד של כסף. סליחה, זה לא קרוב לפתח האחד. אחד של שיש ואחד של כסף. על של שיש נותנים את האיברים שמוכנים לפני שמעלים אותם למזבח, ועל של כבש כלי שרת, ועל של כסף כלי שרת. ובית באולם מבפנים על פתח הבית. אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו לפני שהוא נכנס פנימה. ולמה שיש שלא התאפש עליכם, ועל של זהב יציאתו. למה של זהב? כי הרי כיוון שזה היה מונח בפנים על שולחן של זהב, שמעלין בקודש ולא מורידים. אחד של זהב מבפנים, שעליו לחם הפנים תמיד. תני, בברייתא כתוב, על של כסף. את הלחם הפנים בכניסה לא שמו על שולחן של שיש, אלא על שולחן כסף. רב יויסי בשם רב שמואל בר אביצרוק, רב חנן ימדתי בו בשם רב יוחנן, ליתקן של שיש מפני שהוא מקרר. למה הברייתא סוברת שאין שולחן של שיש? כי אנחנו רוצים שהלחם שיעלה בפנים יהיה לחם חם, לכן לא שמים של שיש, הוא מקרר. לא כן תני, שואלת הגמרא, למה אתה אומר שפחדו שזה לא יהיה חם? הרי למדנו אחד מן הניסים שנעשו בבית המקדש, שכשם שהיו מניחים אותו חום, כך היו מוציאים אותו חום, שנאמר לשום לחם חם ביום ילקחו, רואים שהייתה, היה נס מיוחד שהלחם יישאר חם. אז מה אכפת לך לשים את זה על שולחן שיש? רבי ישוע בן לוי אמר, אין מזכירים מעשה ניסים, אנחנו צריכים להשתדל לפי הטבע הרגיל. לכן צריכים לשים שולחן כסף, כי בשולחן שיש זה יתקרר. הניסים זה כבר לא ענייננו. בעון קומי רב אילה, שאלו שאלה לפני רב אילה, מה קורה אם לא היה לחם הפנים חדש להחליף היום? לא היה שם לחם, מהו להניחו את אותו לחם שהיה שם, לשאיר אותו לשבת הבאה? אמר לו, כתיב ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. לחם פנים אפילו כמה ימים, זאת אומרת שזה קשר. אומרת הגמרא, עשרה שולחנות עשה שלמה, דכתיב ויעש שולחנות עשרה. וינח בהיכל, בתוך היכל השם, הוא הניח חמישה מימין וחמישה משמאל. מה הכוון הימין ושמאל? אולי נחשוב שחמישה מימין הדלת וחמישה משמאל הדלת. ואז יצא שחמישה בדרום וחמישה בצפון. זה לא יכול להיות. והלא אין השולחן כשר אלא בצפון. שנאמר, ואת השולחן תיתן לצל הצפון. אז מה תמוד לומר חמישה מימין וחמישה משמאל? אלא חמישה מימין שולחנו של משה, וחמישה משמאלו, אבל כולם היו בצד הצפון. אף על פי כן שהיו כל כך הרבה שולחנות, לא היה מסדר אלא בשל משה בלבד. שנאמר, את השולחן אשר עליו לחם הפנים. רבי סיד ברבי יהודה אומר, על כולם היה מסדר לחם. על כולם היה מסדר. שנאמר, את השולחנות, זה פוסק בדברי היומים, ועליהם לחם הפנים. תני, מזרח ומערב היו נתונים דברי רבי. שהסלע של השולחנות היה ממזרח למערב, מכיוון הכניסה לכיוון היציאה, לכיוון בפנים יותר. רב לזר ורב שימלו אומר, צפון ודרום היו נתונים. מן דאמר מזרח ומערב, ניחא כול הול לצפון, תכלס כולם נכנסו ממזרח למערב, בצד הצפוני. אבל מן דאמר צפון ודרום, אז לכאורה יש קושייה, נמצא שולחן בדרום, הגמרא לא עונה. אני מדלג שלוש תיבות לפי גרסת הגרו. תני, השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים. הבית בפנים היה לו אורך של 60 אמה. 20 אמה מתוכם היה קודש הקודשים, זה הדביר. ועוד 40 להיכל. אז השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים. בחצי הפנימי, ב-20 הפנימיים יותר. משוך מן הכותל בית אמות ומחצה כלפי הצפון. ומנורה כנגדו בדרום. מזבח הזהב היה נתון באמצע, מושך כלפי חוץ. וכולם היו נתונים משליש הבית ולפנים. זאת אומרת, אחרי שליש הבית, אחרי 20 אמה, ב-20 הפנימיים, עד לדביר, שם היו מונחים הכלים. 10 מנורות עשה שלמה, שנאמר ויעס את מנורת הזהב 10 כמשפטו. ויתן בהיכל בהיכל, הי מימין והי משמאל. אז גם כאן הגמרא דורשת, אם תאמר 5 בצפון ו5 בדרום, זה לא יכול להיות, ולא אין המנורה כשרה אלא בדרום, שנאמר ואת המנורה נוכח השולחן על ערך המשכן תימנה, אז מה תמוד לומר 5 מימין ו5 משמאל? אלא 5 מימין מנורתו של משה ו5 משמאלה. אף על פי כן, כשהיה מדליק את הנרות לא היה מבעיר אלא של משה בלבד, שנאמר בדברי היומי, מנורת הזהב ונרותיה לבער בערב בערב. רבי סיבי רבי יהודה אומר, על כולן היה מבהיר, כמו שהוא חלק בשולחן, גם חלק במנורות. שנאמר, ואת המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט, לפני הדביר, זהב סגור. זה היה החומר של המנורות. והפרח, והנרות, והמלקחיים, זהב הוא מחלות זהב. מה זה מחלות זהב? הן כאילו זהבו של שלמה. אלה המנורות שהוא בנה, גמרו לו את כל הזהב. תונה רבי יהודה בשם אסי. היה שלמה נוטל 1,000 כקרי זהב, אבל לא מספיק מזוקקים, ומכניסם לקור, ומוציאן עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא מעמידן על אחד. את כל ה-1,000 כיכרים נהיה כיכר אחד מזוקק. 1 חלקי 1,000. כזה לזהב מזוקק. לקיים מה שנאמר, כיכר זהב טהור עשה אותה. תענו אמר רבי סיבי רבי יהודה מעשה במנורת זהב שעשה משה במדבר. שפעם אחת שקלו אותה והייתה יתרה דינר זהב אחד, רצו למעט אותה ונכנסו על הקור 80 פעם ולא הצליחו להחסיר ממנה שום דבר ולא חסרה כלום. ויעוד, זה נכון ככה, כיוון שהכיכר המנורה של משה הייתה זהב כל כך מזוקק שלא יעזור, אין כבר יותר מאיפה לזקק. עד לא יקום על ברי רעה וחסר סגין, עד שהוא לא מבורר הוא כל הזמן מחסיר. אבל מינדו קיים על ברי רעי, לא חסר שום, לא חסר כלום. עד כאן דף י' ז'.